טוב, שלום לכולם. הנושא שלנו הוא סל התרופות, אבל הנושא הזה יש לו השפעות על המון 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 דברים נוספים. אז קודם כל, כמו שאתם יודעים, אני זכיתי להיות חבר בסל התרופות השנה תשפ"ד. זה מדהים לראות שאלות שפעמים אתה לומד סוגיה בבית מדרש, ואתה חושב על כל מיני השלכות, פתאום אתה מבין שהדברים האלה יש להם השפעה על המון חולים במדינת ישראל, השפעה של ממש חיים ומוות. סל תרופות תשפ"ד היו 3 מיליארד בקשות, 650 מיליון ש"ח, זה הכסף שהיה, וצריך להחליט מה נכנס לסל ומה לא נכנס. והדבר הזה יש לו הרבה נקודות והרבה השלכות שצריך לחשוב עליהן. למשל, אם יש לי תרופה שיכולה לעזור מאוד, כמעט הייתי אומר להציל חיים, אבל זה יעזור ל5 אנשים, 10 אנשים, 20 אנשים, 30 אנשים, או באותו מחיר, אתה יכול לעזור לעוד 10,000 אנשים שתהיה להם איכות חיים טובה יותר. שזאת שאלה מאוד מסובכת. מאוד מסובכת. ומה קורה עם תרופות שהן בכלל לא מצילות חיים? אז יש תרופות שמצילות חיים, אולי יכולות להציל אותך ממש. יש תרופות שאולי יכולות לתת לך כמה חודשים. יש תרופות שהן לא קשורות בכלל להצלת חיים, שיכולות לתת לך כל מיני דברים שתצליח יותר בחיים שלך. כל מיני תרופות שקשורות, למשל, אם ניקח בדבר הקיצוני, אז זה כמו מחליפי רטלין. כמו האטנט, שהוא יכול לעזור לך לגמור את הלימודים, להצליח בחיים, אבל זה לא דבר רפואי במובן הפשוט, אבל בוא נאמר, זה יכול לעזור ל100,000 אנשים, להרבה אנשים. יש לנו דברים אחרים שהם כן רפואיים, אבל לכאורה, הם לא מסכנים חיים. כמו למשל, סכרת, שיש לך מכשיר לניטור שבודק בדיוק את הרמה, בודק את כל האינסולין, בודק את כל מה שצריך, וגם יודע לתת בעצמו את כל מה שחסר, ובעצם זה הופך להיות כמו לבלב מלאכותי, ממש עושה הכל. אבל אתה יכול לעשות הכל לבד. אתה יכול לעשות דקירות לעצמך 6 פעמים ביום, או 4 פעמים ביום. אתה יכול להזריק לעצמך אינסולין. זה יהיה לך הרבה יותר נוח. זה משדרג לך את החיים. אבל אתה יכול להסתדר לבד. מה קורה עם תרופות כאלה שאדם באמת צריך אותם, אבל הוא הכניס את עצמו למצב הזה. האם זה שיקול? האם זה שיקול למשל זה שאדם מעשן, או זה שאדם אוכל הרבה, ויש לנו כל מיני תרופות היום שעוזרות מאוד להשמנה. עד כמה באמת דבר כזה הוא משפיע? יש שאלה נוספת. האם אנחנו אמורים להקדים את כל מי שחולה? או שאפשר להשתמש בכסף גם בשביל מניעה? כשאתה משתמש בשביל מניעה, אין לך עכשיו חולה מסוכן לפניך. יש מקרה שיש חולה מסוכן לפניך, אתה אומר, טוב, עליו יש לי מצוות פיקוח נפש, על השני אין לי, אבל יכול להיות שאם נשתמש בסל עבור אלפי אנשים שנשתמש בהם בצורה נכונה למניעה, למשל על ידי סוגים של ספורט, על ידי כל מיני דברים שנשתמש בצורה נכונה למניעה, נמנע בעתיד כל מיני שאלות של פיקוח נפש. כאן אנחנו נכנסים לאיזה דיון כמו של פיקוח נפש עתידי. ועד כמה פיקוח נפש עתידי יכול להיכנס גם לסל ולהיחשב כאילו שהוא גם סוג של פיקוח נפש. עד כמה הדבר הזה יש לו גם משמעות. ובאופן כללי, באמת, יש לנו אנשים שאנחנו מתעדפים אחד על גבי השני, בסופו של דבר. והשאלה היא, מה באמת הכללים? וכמה באמת אדם צריך להשקיע, להקריב, בשביל החבר שלו? והדבר הזה הוא משמעותי מצד סל התרופות, הוא משמעותי גם לדברים נוספים. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה, וגם המלחמה הזאת, יש הרבה אנשים שהקריבו את חייהם וסיכנו את עצמם כדי להציל חברים שלהם. יש הרבה מקרים, אתה רואה חייל פצוע, עד כמה אתה צריך לסכן את עצמך? ויש המון מקרים, המון, שאני שמעתי בעצמי, של חיילים שנכנסו פנימה כדי להציל חבר פצוע והמתו בעצמם. יש הרבה מקרים כאלה שממש זה מה שעשו באותו מבצע. יש גם הרבה רופאים כאלה שסיכנו את חייהם כדי להציל, וחלק נפגעו בצורה מאוד רצינית. אז זה דוגמאות לשאלות האלה, ויש עוד הרבה שאלות שקשורות לדבר הזה, שאני רק אציין, בלי להגיד יותר מדי, למשל, תרומת כליה. תרומת כליה, בסופו של דבר, אדם מסתכן. איזה רמה הוא מסתכן? תלוי, אבל יש כאן סיכון מסוים. זה נכון שבעיקרון, בדרך כלל, זה אמור להיות בסדר, אבל יש סיכונים, ויש מצב שפתאום הכליה השנייה שלך הולכת, של התורם. אז זאת גם נקודה שגם היא נקודה שצריך לבחון אותה, מה רמת הסיכון שאדם צריך לקחת כדי להציל את חברו. ושאלה נוספת שיש כאן הלכתית, בוא נגיד שיש רמת סיכון X, שהיא רמת הסיכון שאדם לוקח כדי להציל את חברו. האם הוא יכול להחליט שהוא מסתכן יותר מזה? למשל, אדם שמאוד רוצה לעזור לאבא שלו בתרומת כליה. ממש חשוב לו. אבל עשו כל מיני בדיקות וראו שאצלו תרומת כליה זה דבר שיכול להיות מסוכן. יש לנו היום כל מיני בדיקות, זה גם קשור לסל התרופות שיכולים לעשות כדי לדעת עד כמה זה מסוכן. אבל בוא נאמר שראו שיש לו סכנה מסוימת, והוא אומר, אני רוצה לקחת את הסיכון. אני רוצה להציל את אבא. עד כמה אנחנו נאפשר לו לקחת סיכון כדי להציל את אבא שלו, שנגיד לא, עזוב, אתה לא לוקח סיכון בדבר הזה. מה קורה עם חולה שקנה תרופה בכסף רב, תרופה שהולכת לעזור לו עכשיו כדי שהוא יוכל לחיות בצורה נעימה במשך השנים הבאות? ואז מגיע אליו חולה אחר ואומר לו, תשמע, אני צריך את התרופה הזאת, ואני צריך אותה ממש לפיקוח נפש. אצלי אם אני לא לוקח, גמרנו. 3 חודשים מת. האם החולה מחויב לתת את התרופה לחולה השני? שהחולה השני הרבה יותר מסוכן ממנו, הוא יחיה, אבל הוא יחיה בצורה קשה, הוא יצטרך להיות כל היום, לא יודע, עם מכשיר דיאליזה, הוא יחיה, אבל השני לא יחיה. אלה כל מיני דוגמאות, ואנחנו ננסה לראות ולהבין את היסודות של הדברים. אני אשתף במצגת. טוב, אולי ככה זה יותר טוב. יותר טוב ככה? כן.
כשתרופה נכנסת לסל התרופות, היא יכולה לצאת החוצה, או שבמכאן רק נכנסים עוד ועוד ועוד ועוד?
תרופה לא יוצאת אף פעם החוצה, אלא אם כן יתברר שהיא לא טובה. כל עוד התרופה טובה, במדינת ישראל יש נכון להיום 12 מיליארד שח לתרופות הרגילות. כל שנה עוד 650 מיליון, ומה שנכנס זה חלק מה-650 מיליון הזה שנכנס לנצח. לא יוצא אף פעם, אלא אם כן פתאום גילו שזה לא טוב, יש אלטרנטיביות יותר טובות. בעיקרון, מה שנכנס, נכנס.
שמעתי כמה פעמים משפחות שמתלוננות על זה שהורידו את התרופה שלהם מהסל תרופות.
עד כמה שאני יודע, אם הורידו תרופה מסל תרופות, זה רק בגלל שגילו שהיא לא טובה, או שיש אלטרנטיבות יותר טובות. בעיקרון, אני חושב שעל פי חוק אי אפשר להוריד. אז צריך לבדוק קצת יותר את ה...
עוד 650 שקל כל שנה.
לא. כן, אבל המציאות היא שזה מה שקורה בינתיים. כל שנה עוד 650 מיליון. זה מה שהמדינה עושה. דרך אגב, אני חייב להגיד שסל התרופות באמת עובד בצורה כל כך רצינית. יש שם 19 רופאים. יש שם אנשים רציניים מאוד. אני בהתחלה סירבתי להיות בסל התרופות. אמרתי, אין לי זמן, מה זה יום, יומיים בשבוע, חודש, חודשיים. ואז אמרו לי, תשמע, אם אנחנו מבקשים מרב לבוא ולהיות גם בכובע של אתיקה, זה מאוד חשוב שתבוא. אחרי שראיתי מה הסל עושה, באמת ראיתי שהוא רציני כל כך. באמת, אנשים רציניים, משמעותי כל כך, שבאמת הסכמתי להיות שם, ושמחתי על זה. שמחתי על זה. אמר לי, פרופסור יונתן הלוי, אני אמרתי לכם, הפרופסור של שערי צדק, שמנהל שנים, אומר לי, עשיתי הרבה דברים חשובים בחיים שלי. הדבר הכי חשוב שעשיתי בחיים שלי, זה להיות חבר בסל התרופות. להיות יושב ראש ועדת סל התרופות. ואנשים שהם עובדים בצורה... עוד רצינית, ממש מקצועית, רצינית, אתה רואה. למשל, בסל התרופות, במשך חודש, אף אחד מחברי העבודה לא ידע את המחיר של התרופות, רק על כל תרופה ידונו אם היא טובה או לא טובה. יקבלו עליה בערך 100 עמודים, תהיה הרצאה עליה על כל תרופה, וידונו אם היא טובה או לא טובה, אם יש ראיות, יש אבידנס, יש... גם הדברים האלה הם מאוד משמעותיים, עד כמה תרופות שאתה לא יודע, אולי כן, אולי לא, עד כמה אתה תכניס אותם לסל. ולפעמים יש משהו שפשוט מגלים שהוא כבר לא טוב, ושיש אלטרנטיביות יותר טובות. אבל אם אין דבר כזה, אני חושב שבעיקרון לא אמורים להוציא תרופה אחרת. אז בואו נראה, בואו נתחיל, מעצם החובה שלנו להציל ולהשקיע, כדי לדאוג לאנשים. גמרא, סנהדרין ע"ג עמוד א', תנו רבנן, מדין לרודף אחר חברו להורגו שניתן להצילו בנפשו, תלמוד אומר, לא תעמוד אדם רעך, אז מכאן נלמד דין רודף, מישהו רודף אחריך, אתה יכול להרוג אותו כדי להציל את הבן אדם השני. לאח יודעת, האם היא באה אליה לכדי תניא, מניין לרואה את חברו שהוא טובע בנהר, או חיה גוררתו, או לסתימים עליו שהוא חייב להצילו, תלמוד לומר, לא תעמוד על דם רעך. הפסוק, לא תעמוד על דם רעך, בא ללמד שאדם חייב להציל את חברו. והגמרא אומרת שזה לא בא ללמד על רודף, בסופו של דבר, אלא בא ללמד על לא תעמוד על דם רעך. עכשיו, לא מבואר כאן כמה אדם חייב להסתכן, ואם הוא חייב להסתכן. אבל בדוגמאות שבגמרא, יש לכאורה לפחות סיכון מסוים. ליסטים באים עליו, באים שודדים. רוב האנשים כשבאים שודדים על מישהו, הם יעמדו בצד, הם לא יתערבו בכלל. או חיה גוררתו. אתה רואה חיה גוררת, אז כנראה שזה לא פשוט לבוא ופתאום להציל אותו. אתה קצת מסתכן בזה. או טובע בנהר. ברור שאתה רואה עכשיו גלים. מישהו טובע בנהר, מישהו קופץ נימה, הוא קצת מסתכן בדבר. והדברים האלה, למרות זאת, יש לנו חובה להציל, אז ברור שיש לפחות מאמץ שאדם צריך לעשות כדי להציל את חברו. לא ברורה רמת המאמץ, אבל רמת מאמץ שיש בה אפילו סיכון קל, גם היא צריכה להיות חלק מהעניין הזה.
זה לא סיכון קל, אבל זה סיכון כבד מה שיש פה.
אתה אומר סיכון כבד אפילו.
רק אחרי, יש הרבה אנשים שמתו רק בניסיון להציל אנשים לתביעה, וכנת גם, אתה יודע, במלחמה וכו', מה אומרים מלחמה זה לא משהו אחר, בוא נדבר על מישהו פרטי.
כן, בוא נגיד, נדבר על המקרים שיש פה. אז אתה אומר, המקרים שיש פה זה סיכון. מה רמת הסיכון? יש מקום לדון, אבל זה סיכון. ללכת וגם חיה גוררתו, כבר אנחנו לא יודעים מי גורר אותו בדיוק, אבל שודדים. עובדה שאתה רואה שהעולם מפחד להתערב במצב כזה. בואו נראה עוד גמרא. אז אנחנו רואים כאן שיש איזה סיכון שאדם צריך לקחת. מה הסיכון? אנחנו לא יודעים. כלומר, אם יש לך רובה, אבל אם אין לך רובה, ואם אתה מסתובב ואתה רואה כלב, אתה רואה כלב, כלב. אתה רואה כלב, זה דבר מצוי דווקא היום, יכול להיות. אתה רואה כלב מתנפל על מישהו. עד כמה אתה תתערב? זה יכול להיות מסוכן? גם להתערב יכול להיות מסוכן, נכון? בדרך כלל, אין לך רובה או אקדח. בדרך כלל, במקרה כזה.
יופי, שדאי.
אוקיי, שאלה טובה. שאלה טובה. ומה קורה אם הוא יהרוג את הכלב? מה יעשו לו? אבל זה כבר שאלה אחרת. כן, זה שאלה אחרת. דרך אגב, קיבלתי שאלה עכשיו, שאני לא ענה עליה, אני לא ענה, אבל קיבלתי מהצבא עכשיו שאלה שבשבת היה כלב של יחידת עוקץ. שמאוד עוזר להם, שבטעות אכל אבקת שריפה, וממש הגיע למצב שהוא יכול למות. עד כמה מותר, מה מותר לעשות בשבת?
כל
פעם,
ממש
מצוין
אנשים,
חלק
מהיחידה, ממש מגיע לכם.
כן, זה
בגרמה. למה?
כמה מותר לחלל שבת כדי לתקן
טיפולטור
בשבת?
חיילים בשבת
אחת, זה ממש...
זה
באמת כמו כלי, וכמה הכלי הזה מציל חיים.
כן.
אתה
אומר באמת, זה כלי שמציל חיים. טוב, הגמרא בנידה רב סמך א'.
הרב גם דיבר... זה קצת מתקשר אחרי זה, אבל שאב למדנו על פי מטרות שעושים בשבת בשביל המורל של החיילים. אם אחד הכלבים מת, זה פוגע במורל.
טוב, זאת שאלה מעניינת, זה כבר אבל עוד שלב, כי אנחנו מדברים מורל של חיילים, זה כאילו... שאלה מעניינת, אבל אם בוא נאמר הוא מציל חיים, זה יותר קל לנו.
ולהתחבר ממש אם אתה בעוקץ, נדמה לי הוא מקבלים אתם בהתחלה בין כל השירות.
כן, ברור שמבחינה הזאת זה נכון. גמרא בנידה, סמך א' עמוד א', אומרת הגמרא, הנה בני גלילה, דנפק עלי וקלה, דקת ונפשה, כלומר יש יהודים שיצא עליהם שם, יהודים מהגליל, שהם הרגו מישהו. עתו לקמי דרבי טרפון. אמרו לי, תמרין אמר, כלומר הם באו לרבי טרפון, אמרו לו, תחביא אותנו. אמר לו, היכי נעביד, היא לא... את מרינכו, אם אני לא אחביא אתכם, חזו יתיכו, יגלו אתכם, יהרגו אתכם. אתמרינכו אם אני אחביא אתכם? האמור רבנן, היי לישנא וישא, אף על גב דקבוי לי לא דומים ביי, מי חשלי ביי? כלומר, חכמים אמרו לנו שלמרות שאסור להאמין ללשון הרע, במקרה שלנו לשון הרע שהם הרגו אנשים, יש לשון הרע כזה שהם הרגו אנשים, צריך לחוש לו. אם הם באמת הרגו אנשים, ורבי טרפון יחביא אותם, הוא מסכן את נפשו. יפגעו ברבי טרפון. מה הוא עשה? אמר להם, זילו אתון, תימו נפשייכו, אמר להם, תלכו תתחבו בעצמכם. מה הכוונה כשהוא מדבר כאן על הלשון הרע? אז רש"י אומר, שמה נכונה השמועה שהרגתם, אולי באמת זה נכון מה שהרגתם, ואז אם הרגתם אסור לי להציל אתכם. כלומר זה לא קשור בכלל לנושא שלנו. אם באמת הרגתם מגיע לכם עונש. אסור לי להציל אתכם. אבל התוספות אומרים, בשם השאילתות, שמה באמת הרגתם, ואז חייבתם את ראשי למלך. כלומר, גם אם הרגתם, גם אם באמת הרגתם, עדיין לא מגיע לכם למות, לא כל דבר, המלך עושה דברים שלא תמיד לפי הצדק. הייתי צריך להחביא אתכם, אולי, גם אם הרגתם, אבל אני מסכן את עצמי. כלומר, לפי התוספות, הגמרא הזאת אומרת, אני לא צריך לסכן את עצמי כדי להציל אתכם. לא צריך לסכן, אם באמת הרגתם, בסופו של דבר אני אחביא אתכם, המלך יבוא ויהרוג אותי. מה זה?
מה היה הדילמה של רבי טרפון?
הדילמה של רבי טרפון הייתה, האם להחביא אותם או לא, כי אם הוא לא מחביא אותם, יהרגו אותם. אם הוא מחביא אותם, יהרגו אותו, לפי תוספות. בדיוק. אז עוד פעם, יש לנו איזה גמרא שאנחנו רואים שכאן הוא לא רוצה להסתכן. אבל בגמרא הראשונה ראינו, הגמרא שהבאנו בסנהדרין, ראינו שאדם כן מסתכן ברמה מסוימת, כדי להציל את חברו, חיה גוררתו, לסתים באים עליו, טובע בנהר. בגמרא הזאת אנחנו רואים שאדם לא אמור להסתכן כדי להציל את חברו. ורבי טרפון לא הסתכן כדי להציל אותם, לפחות לפי הסבר תוספות בסוגיה.
זה
היה במקרה
כאילו
שהם,
יכול להיות שהם באמת היו חייבים מכאן, כאילו.
אז זה הסבר רש"י. אתה אומר, לפי תוספות אולי הוא לא חייב להסתכן בנפשו, בשביל אנשים שגם ככה הם לא צדיקים גדולים. לא יודע אם חייבים איתה, אבל שהם לא צדיקים גדולים, אולי בשבילם לא חייב להסתכן בנפשו. יש לנו ירושלמי. ירושלמי. תרומות, פרק ח', סוף הלכה ד'. אומר הירושלמי, רב אימי איצטד וספסיפה. כלומר, רב אימי ניצוד במקום של סכנה. היה מקום של סכנה. כנראה מקום של סכנה איפה שיש שודדים. מה הוא, רב אימי, הגיע לשודדים, חטפו אותו. הוא נמצא עכשיו בעזה. נמצא אצל החמאס. לא ניתן את הדוגמה הזאת. לא ניתן את הדוגמה הזאת. חטפו אותו שודדים, והיה ברור שהשודדים האלה הולכים להרוג אותו. אמר רבי יונתן, ייקרך המת בסדינו. אמר רבי יונתן, זהו, אבוד. כאילו הבן אדם הזה כבר מת. אמר איש לקיש, דאנה קטיל, אנה מקטיל. איש לקיש אמר, אני הולך להציל אותו, ואו שאני אצליח להציל אותו ולהרוג את השובים, או שהם יהרגו אותי. אתם זוכרים ריש לקיש מה היה בילדותו, היה גם ראש השודדים, כנראה היה לו את זה. הוא אמר, אני הולך, אני לא הולך להשאיר את רבי אימי משם. אני הולך, אני אלחם בהם, או שהם ישחררו אותו, שיהרגו אותי. וכנראה הוא רצה ללכת, אבל בסוף מה קרה? איזול ופייסון ויערוני לי. בסופו של דבר הצליחו לפייס את השובים, והם החזירו את רב אימי. ומהירושלמי כאן, אם אנחנו לוקחים את הירושלמי, לפי מה שריש לקיש עשה, אז מה אפשר להבין מכאן? אפשר להבין מכאן, כך כותב הכסף משנה, בשם הגאות מימוניות, והירושלמי מסיק, אפילו להכניס עצמו בספק סכנה חייו. כלומר, לפי הירושלמי, גם להכניס את עצמך בספק סכנה אתה חייב, כי אנחנו רואים שריש לקיש, בסופו של דבר, אמר, אני הולך להציל את רבימי, או שיהרגו אותי, או שאני אהרוג אותם, אני הולך להציל את רבימי, אני לא הולך לוותר. אז רואים שהוא מוכן להסתכן בשביל הצלת רבימי. אמנם, ראינו שלא כולם חשבו שכך, רבי יונתן לא חשב ככה, אבל זאת הייתה דעתו של ריש לקיש. אם אנחנו מסתכלים על המקורות שראינו עד עכשיו, אנחנו רואים שבדרך כלל, אנחנו רואים שאדם צריך להסתכן כדי להציל את חברו. כלומר, בדרך כלל, בואו נעשה כאן סיכום ביניים. אז אם אני אעשה סיכום ביניים, בדרך כלל אדם צריך להסתכן בשביל להציל את חברו. איפה אנחנו רואים את זה? סנהדרין, איזה דף? עין ג'. אז עין ג' אנחנו רואים שם שזה הסוגיה של תובע בנהר, חיה גוררתו, או ליסטים באים אליו. זה גם הירושלמי, שגם שם רואים שריש לקיש היה מוכן להסתכן כדי להציל את רב אימי. אז יש לנו כאן מה שנראה לנו בסוגיות, שבדרך כלל אדם חייב להסתכן כדי להציל את חברו, אבל לא ברורה רמת הסיכון.
מה עם אלה שחושבים שלא? כבר זה נראה גם הגמרא השנייה וגם רבי נתן בירושלמי.
שזה סיכון דווקא, כאן זה נראה סיכון.
נכון, בשניהם, כאילו אמרנו בגמרא השנייה את הבנידה.
נכון, עכשיו יש לנו את הגמרא בנידה, מצד שני יש לנו את הגמרא בנידה, מצד שני, רבי טרפון לא הסכים להסתכן כדי להציל את האנשים שהואשמו ברצח. לפי תוספות לא הסכים להסתכן כדי להציל אחרים. אז יש לנו כאן, רוב המקורות מראים שאדם כן צריך להסתכן, אבל זה לא ברור לגמרי, האם באמת צריך להסתכן או לא צריך להסתכן, ומה שלא ברור זה רמת הסיכון. הסוגיה שמדברת על זה בצורה הכי מבוארת, הכי מפורשת, זאת הסוגיה שבה אנחנו נתעסק בעזרת השם בשיעור הבא, אחת הסוגיות המפורסמות בש"ס, וזה הגמרא. ובא מציע סמ"ח עמוד א', לרווה קיתון אחד של מים, שלא מספיק לשני אנשים, האם לחלק אותו, או האם אחד ישתה, והשני ימות. אנחנו נצטרך ללמוד את הגמרא, לנסות להבין את רבי עקיבא ואת בן פטורה, לנסות להבין את הסברות של כל אחד מהם, ויש כמה שיטות גם שתראו בדברי האחרונים, יש שיטה של המנחת חינוך, ויש שיטה של הנציב, ויש שיטה של החזון איש, לרב חיים, אנחנו נצטרך לראות את השיטות השונות, להבין את העומק שלהם, ואז לנסות להבין את ההשלכות למקרה שלנו. טוב, אנחנו נעצור כאן.